ברוכים הבאים לפודקאסט ההייטק שלנו. כאן תוכלו לגלות כל מה שרציתם לדעת על ההייטק הישראלי.
שלום, שלום מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעונה שנייה של הפודקאסט הייטק שלנו.
אהלן, אהלן, איזה כיף להיות פה חזרה.
אהלן יאקי, אהלן יאקי. כן, כמו שאתם יכולים לשמוע, זה רק אנחנו הפעם, ואמרנו שככה כל עונה נתחיל. רק אנחנו עם פרק פתיחה. והפעם אנחנו הולכים לדבר על הנושא סופר מעניין וסופר חשוב, ולפעמים מרגישים שאין מספיק דגש על הנושא הזה. לצערנו, לא משקיעים בזה הרבה חשיבות, אבל לפני שאנחנו מתחילים, הנה תקשיבו לסיפור. תארו לעצמכם שאתם מטיילים ככה במאה ה-16, במאות הביניים, מטיילים לכם ביער, ובצד ימין נמצא ארמון מלוכה יפה ומפואר, ובעיר התחתית יש את האנשים הפשוטים שחיים שם וגרים שם, וכבר אתם מסתובבים איפשהו בתוך העיר עצמו, בין השוק המקומי, איפה שמחרים דגים, וכל מיני תבלינים, ואיזה ריח מטורף יש באוויר. ואתם הולכים קצת ונתקלים בנגריה. זה נקריה אותנטית לגמרי, עשויה כולה עץ, נכנסים פנימה ורואים ושומעים ככה את הצליל של המסור על גבי העץ, ורואים את האומן מתעסק בממלכתו, ורואים מסביב את הכלים שהוא משתמש בהם. והכלים הם תלויים ככה יפה סביב כל הקירות והכל מסודר. והאומן הזה יודע איפה כל כלי וכלי נמצא, וזה בעצם בהושטת יד, הוא מחליף אותם, שם אותם במקום, משתמש בהם, ואצלו הכל מסודר, והוא מכיר, לפחות הוא מכיר איפה זה נמצא אצלו, יכול להיות שבנגריה אחרת זה אחרת, אבל אצלו הוא מכיר את זה. ועכשיו בואו נחזור לזמננו, ונחשוב שנייה, בטח כבר לא נשארו, לא נותרו הרבה נגרים, למרות שזה הפך להיות מין תחביף מאוד מעניין, פגשתי כמה חברים שמתעסקים בזה, אבל נחזור לזמננו, הכוונה נסתכל אפילו למחשב שלנו, ואנחנו נגלה שבתוך המחשב הזה יש משהו דומה לאותו חדר של הנגר, רק כל הכלים נמצאים, ולפעמים נמצאים אפילו בתוך תוכנה אחת. וזה מביא אותנו לנושא של הפרק 8, שאותו אני גאה להציג ביחד עם יאקי, ואת הפרק אנחנו עושים רק אנחנו, כמו בימים הטובים, מאוד התגעגענו לפורמט הזה, והפרק כולו יהיה על סביבות פיתוח. אז הנה יאקי, אני שואל אותך, תגיד, האם כך תמיד היה מצב? האם תמיד מחשב כלל בתוכו את סביבות הפיתוח, שמאוד ככה שבתוכם יש את כל הכלים הנדרשים על מנת לפתח תוכנה?
טוב, לפני שאנחנו מדברים על סביבת פיתוח, בוא, אני חושב שכדאי טיפה להבין מה אנחנו מפתחים, מה אנחנו בעצם רוצים, מה אנחנו מנסים להשיג על ידי כתיבה של קוד. ובוא נלך טיפה אחורה, לא יותר מדי, אבל נלך קצת אחורה בשנים, ולפני, מתי שבעצם המחשבים רק התחילו, אז בסופו של דבר המחשב מבין צורה מאוד מאוד מסוימת של פקודות, בסדר? המחשבים בסופו של דבר זה איזה שהם סט של פולסים חשמליים, בסדר? ו-0 ו-1, צריך שיש חשמל, אין חשמל, קיצור, לא משנה בדיוק כל המוד טכני, לא כזה רלוונטי כרגע, אבל זה בסופו של דבר מה שהמחשב מבין. שפות תכנות מאוד מאוד קדומות, אסמבלי, דברים מאוד מאוד ישנים, ממש יצרו איזשהו שפה שדומה בדיוק למה שהמחשב מקבל. יש שאתה רוצה לתת למחשב איזו פקודה מסוימת, זה בדיוק הצורה של זה. עם השנים, אנשים הבינו שזה לא צורה נוחה לדבר עם מחשב, בסדר? זה לא השפה שלנו, אנחנו יש לנו את השפה שאנחנו מדברים, המחשב זה, יש לו את השפה את השפה שלו, שזה, שוב פעם, זה איזה שהם פולסים חשמליים, זה לא אותו שפה בדיוק, ועם השנים התפתחו לאט לאט שפות חדשות מעל השפה הזאת, דוגמה שפת C, עדיין היו מאוד מאוד דומות לשפה של המחשב, אבל גם היה לזה איזשהו ממשק שיותר נוח למפתח, לבן אדם, שצריך לתקשר מול הדבר הזה, שצריך לייצר את הדבר הזה, ממשק נוח יותר. ושוב, מתקדמים עוד ועוד בזמן, והשפות מתפתחות יותר ויותר, והופכות להיות יותר ויותר דומות לשפות שאנחנו מדברים, לא שפת מחשב, אנחנו לוקחים את השפה שלנו, ומבצעים פקודות בשפה שלנו, שמומרות על ידי כל מיני קומפיילרים, שאנחנו נדבר על זה עוד רגע, מה זה אומר בדיוק, על ידי כל מיני איזה שהם תוכנות אחרות, לשפה שהמחשב מבין. בסדר? אז זה פחות או יותר בכמה מילים, התפתחות של שפות תכנות. עכשיו, גם כשהשפות הפכו להיות שפות שיותר מובנות לנו, עדיין צריך גם סביבה לכתוב את השפות האלו. ולפני הרבה שנים לא היה ממש סביבות נוחות בשביל לכתוב את הטקסטים האלו, בסדר? זה טקסטים שאומנם היום כבר ברמה מאוד מאוד דומה לשפה שבן אדם מדבר ביום יום, אולי, אבל לא, אבל עדיין צריך סביבה לכתוב את הטקסטים האלו. ומה שהיה זה שהיו פשוט מאוד פותחים אדיטור, אפשר לצורך איזשהו טקסט אדיטור, אתה כותב את הטקסט שלך, ואז מגיש את זה לקומפיילר, או אתה אומר לקומפיילר, קח את הטקסט הזה, זה הטקסט בעצם שאני רוצה שתהפוך אותו לשפה של המחשב, הוא לוקח את הטקסט הזה, עושה את האמרות שלו, לוקח את לפי מה שכתוב שם, אמיר את זה לשפה של מחשב, והנה יש לך תוכנה שיכולה לרוץ על מחשב. שוב פעם, זה לפני הרבה שנים, אבל מה קורה? מה שקורה זה שאתה מתחיל ואתה מריץ את הטקסט שלך הזה, וזה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, בסדר? זה לא כמו שפה שלנו שאתה יכול, שאנחנו כבר מבינים את הבאגים בשפה אולי, אם מישהו אומר איזה משהו בצורה לא נכונה, אז אתה יכול להבין מתוך ההקשר בדיוק את הטעות שלו, או אתה יכול לפרש אותו בכל מיני צורות. בסופו של דבר מחשב, יש לו את הצורה שהוא עובד, ואין פה, אי אפשר לסטות צריך שהוא יקבל את הפקודות שלו בצורה מדויקת. אז אתה בא, אם אתה לוקח פשוט מאוד את הטקסט אדיטור שלך, איזשהו טקסט אדיטור פרימיטיבי כזה, שפשוט מאוד כותבים טקסט, משהו כמו נוטפד כזה, ואתה כותב שם את הפקודות תוכנה שלך, ומה שקורה זה שאתה מגיש את זה לקומפיילר, לתוכנה הזאת שממירה את זה לשפה של מחשב, והוא אומר לך, לא, יש לך פה טעות, יש לך, הסינטקס שלך לא נכון, התחביר לא כתוב בצורה נכונה, או שעוד כל מיני דברים, או ש 101 טעויות יכולים להיות. וזה היה מאוד מאוד לא נוח למפתחים, בסדר? מפתח בא ורוצה לכתוב קוד, וכל פעם צריך, רצו בעצם לקבל איזושהי אינדיקציה מוקדמת יותר לשגיאות, לשגיאות שיש להם בכתיבה של הקוד. ופה בעצם נכנס עולם שלם של פיתוח של כלים שעוזרים לנו לכתוב קוד, בסדר? כלים שלוקחים את הקוד שאנחנו כותבים, ותוך כדי שאנחנו כותבים את הקוד עצמו, הם כבר נותנים לנו איזשהו אינדיקציות על הקוד הזה, האם הקוד הזה כתוב בצורה נכונה, בהרבה הרבה דרכים, בסדר? זה מתחלק להמון המון, המון המון אזורים, כי זה יכול להיות גם ממש שגיאות בסינטקס עצמו, שישר יש לך אדיטור, אז מצד אחד זה כמו נוטפד, שזה פשוט מודל אדיטור פשוט, אבל מצד שני, יש מאחורה איזשהו, אמרנו שיש קומפיילר, בסדר, קומפיילר שוב פעם, קומפיילר זה אומר תוכנה שיודעת לקחת את הטקסט הזה, בסדר, את הטקסט שאנחנו כותבים, ולהמיר את זה לשפה של מחשב, אז יש משהו מאחורה, יש קומפיילר כזה שרץ מאחורה, ויודע לקחת את הטקסט הזה, תוך כדי שאתה כותב, אתה כותב, הוא ישר יכול להגיד לך, רגע, הטקסט שלך לא כתוב בצורה נכונה. למה? כי תוך כדי שאתה כותב, הוא יודע להמיר את זה כבר לשפה של מחשב, ולראות אם התחביר הוא נכון או לא נכון. זה ברמה אחת, בסדר? זה רמה אחת שזה מאוד 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 חשוב למפתח, כי מפתח לא רוצה להגיע לסיום הכתיבה של הקוד, ורק אז זה יבדוק את זה, וזה בעצם, הסייקלים נהיים מאוד מאוד גדולים בין כל פעם שנכשלים לפעם הבאה שאתה מנסה. אז תוך כדי שאתה כותב, הוא כבר אומר לך, רגע, יש לך פה שגיאה בסינטקס, בעצם הטקסט שכתבת הוא טקסט לא תקין. יש מעבר לזה, יש, יש בדיקות נוספות ש, שאדיטורים יכולים לתת לך. יכולים לתת לך אינדיקציות לגבי האם הקוד שאתה עכשיו, עכשיו אתה כותב, מתי שהתוכנה תרוץ, אולי, אולי משהו יקרה, יקרה לקוד הזה, בסדר? מה זה אומר יקרה משהו לקוד? לדוגמה, בוא נחשוב, אני משער שכולם פה עשו, כולם פה סיימו כיתה ח', ואנחנו יודעים שאי
אפשר לחלק... לא, אולי יש פה מאזינים שעוד לא סיימו.
כן, אני משער שכולם פה סיימו כיתה ג'. אני משער שכולם פה סיימו כיתה ג', וכולנו יודעים שאי אפשר לחלק באפס, בסדר? כולם למדו חילוק, כולם למדנו חילוק, ואי אפשר לחלק מספר באפס, בסדר? אז מה קורה, אם אני בתוך תוכנה, בתוך כדי שאני כותב קוד, אני מחלק באפס, אז כמובן שיהיה איזשהו, טוב, אי אפשר לחלק באפס, אז התוכנה פשוט תגרוס, בסדר? היא לא יודעת לחלק באפס.
זה דווקא אני לא בטוח שקומפיילר יכול לתפוס בסלאפ.
לא, לא קומפיילר, אבל יש, יש, כן, יש, תראה, יש דברים שיודעים לדמות זמן ריצה, ויכולים להגיד לך, יש לך פה, ייווצר לך פה שגיאה, שגיאת זמן ריצה, בסדר? יש לך פה שגיאת זמן ריצה, אולי גישה לזיכרון שאני לא רוצה, אולי צריך להכיר חלקים נוספים. אבל הבאתי את החלוקה באפס בתור דוגמה, כי זה משהו שאנשים, אני חושב שרוב המאזינים שלנו מכירים את ה, את ה, את הבעייתיות בחלוקה באפס, ולכן, הבאתי את זה בתור דוגמה. כמובן שיש, יש, יש נושא שלם בתוכנה שקשור לניהול של זיכרון, בסדר? ניהול של זיכרון זה אומר, בסופו של דבר, מחשב מחולק לשתי חלקים, בסדר? בתוך מחשב יש, יש לנו מנגנון של, יש לנו מכונה שנקראת CPU, שהיא אחראית על לבצע כל מיני חישובים, ויש לנו את הזיכרון, ששם אנחנו שומרים את הזיכרון, את כל המידע שלנו, כל המידע שלנו נשמר שם, כולל הקוד, גם קוד נשמר שם, אבל כל המידע שלנו, אם בוא נגיד אנחנו רוצים לשמור קובץ, זה נשמר בתוך הזיכרון. עכשיו, מה קורה כאשר אני ניגש לזיכרון שהוא לא זיכרון תקין? בסדר, זה לא זיכרון שמותר לי לגשת לשם. אז הרבה פעמים, מתי אנחנו נגלה שאנחנו ניגשים לכזה זיכרון? אחרי שאנחנו כותבים תוכנה ובונים את, הופכים את התוכנה הזאת לתוכנה שדעת לרוץ במחשב, ומריצים את זה, ופתאום אנחנו מגלים שזה ניגש לזיכרון שלא תקין, שאסור לגשת לשם. עכשיו, למה שלא נקבל את האינדיקציה על זה בשעה, בזמן הרבה יותר מוקדם? למה שלא, שתוך כדי הפיתוח, תוך כדי שאני כותב את הקוד שלי בתוך הסביבה, בתוך המערכת שלי, שהוא ינסה לזהות שאני עושה איזשהו גישה למקום לא תקין בזיכרון, ויבוא ויתריע לי על זה. אז זה, זה כבר כמה דוגמאות של, של דברים ש, 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 תוך כדי, תוך כדי פיתוח, תוך כדי שמפתחים כתבו קוד, הם גילו צרכים שיש להם, גילו צורך, כל מיני צרכים, איך, איך לשפר את ה, את היעילות של כתיבת הקוד שלהם, איך להגיע, איך להבין בצורה מוקדמת יותר, ש, ש, שיש פה איזה שהם בעיות בסינטקס שהם כתבו, ולקבל אינדיקציה על הדברים האלו בזמן מוקדם יותר.
אחרי שבאמת ציינת כזה, נקרא לזה פיצ'ר, כן? תכונה בעצם, תכונה חשובה מאוד של סביבות פיתוח, להתריע לנו לפני, או תוך כדי, יותר נכון, תוך כדי שאנחנו כותבים על בעיות שעלולות להיות כשנריץ, או בעצם יותר נכון אפילו להגיד לנו שלא נוכל להריץ, צריכים לתקן קודם ורק אחר כך. אני בטוח שלסביבות פיתוח יש עוד הרבה הרבה תכונות נוספות שהן בעצם גוברות או עושות אותם יותר מושכים לשימוש מאשר אותה כתיבה פשוטה של קוד בתוך איזשהו נוטפד או טקסט אדיטור פשוט.
וים.
אז מה הם, דווקא וים, אני אבקש, לא, אני אוהב את וים, אוקיי, וים זה כלי חזק מאוד.
לא, אני זוכר שכשהתחלתי לכתוב קוד, אז אמרתי, לא, אני חייב לכתוב, אני חייב לכתוב בווים, כי מה, אני אכתוב
כן, זה פשוט טקסט אדיטור מאוד חזק, אבל בוא נעזוב כרגע את וים. אני רוצה פשוט שתגיד למאזינים שלנו, מהם עוד תכונות, מהם הפיצ'רים החשובים שיש ברוב סביבות פיתוח הידועות יש אותם כמובן, אבל לא רק. אז בוא תגלה לנו, יקי.
כן, אז כמו שהתחלתי לספר מקודם, באמת, בסופו של דבר, היכולות שנוספות לתוך הסביבות הפיתוח שלנו, הם בעצם נגזרות של הצרכים של מפתח. מה שמפתח צריך, בסופו של דבר, הופך להיות חלק בתוך הנגריה, בסדר? הופך להיות חלק מהנגריה של...
כן, שעם הזמן המפתחים הבינו כן. שזה מה שהם צריכים.
כן, כמו שהנגר פתאום מגילה שהוא צריך איזשהו כלי שיודע לעשות פינות בצורה מעוגלת, אז כן. הוא יצר לעצמו כלי כזה.
לפני
אז...
זה הוא עשה פינות רק עם המסור פשוט, וזה היה סופר לא נוח, כי הפינות היו מאוד
ואז
חדות.
ואז הפינות יצאו ככה שפיציות כאלו, כן, וזה, ואז כן. עם הזמן הוא אומר, רגע, וואי, כל הלקוחות שלי רוצים פינות מעוגלות בצורה מדויקת, והוא פיתח לעצמו איזשהו כלי כזה. אז גם אנחנו, גם מפתחים...
אז אתה יכול כלי... לתת כמה דוגמאות לכלים כן. כאלה?
כן, אז, אז אפשר לחלק אותם ל... עוד פעם, זו חלוקה שאני אעשה פה, אני לא יודע, וכנראה אפשר לחלק את זה, לחלק את זה בכל מיני דרכים וצורות, אבל דבר ראשון, יש coding tools, בסדר, יש כלים שפשוט מאוד עוזרים לנו לכתוב קוד בצורה טובה יותר, בסדר, בצורה נכונה יותר, אז ביניהם, מה שאמרתי מקודם, כמו משהו שמזהה לך סינטקס נכון, בסדר, זה כאילו, שבלי זה בעצם, אם הסינטקס לא יהיה תקין, אז ה... התוכנה בכלל לא תוכל להפוך להיות תוכנה שיכולה לרוץ על מחשב, בסדר? אז זה סוג, זה כאילו בעצם, כמו שהסברתי מקודם, איזה משהו, קומפיילר שרץ מאחורה, וכל הזמן מזהה לראות שהטקסט שאני כותב הוא טקסט תקין, הוא טקסט תקני שיכול לרוץ על מחשב. יש כלים נוספים, למרות שאנחנו מתכנתים, ואנחנו כל היום מתעסקים בזה, אבל אנחנו לא תמיד זוכרים בדיוק את הסינטקס. אנחנו לא תמיד זוכרים בדיוק מה הסינטקס הנכון. אז עוד פיצ'רים שנותן לנו הסביבת פיתוח שלנו, זה פשוט מאוד השלמה אוטומטית. אתה מתחיל לכתוב קוד, והוא יודע להשלים לך גם את הסינטקס הנכון, הוא יכול להציע לך מה הסינטקס הבא שאתה יכול לכתוב, בסדר? כי הסינטקס הוא בסופו של דבר איזשהו משהו סופי, בסדר? יש צורה מסוימת שזה יכול להיכתב, אז תמיד אפשר להציע לך מה יכול להיות הדבר הבא שאתה רוצה לכתוב, וגם, דבר נוסף, זה גם להציע לך שמות של משתנים, בוא נגיד, אולי צריך להסביר מה זה משתנים.
לא, בוא לא ניכנס לזה כרגע. כן, בוא לא ניכנס לזה.
אבל נותן לך איזשהו עניין של השלמה אוטומטית, של עוזר לך שוב פעם, לכתוב בצורה הנכונה יותר. נותן לך גם, יש דבר שנקרא לינטרים, יש לינטרים שעוזרים לך לכתוב את הקוד שלך בסטייל מסוים.
בפורמט מסוים, כן.
בסגנון מסוים, וכל חברה יש להם את הסגנון שהם רוצים שהקוד שלהם ייכתב, מאוד מאוד חשוב, זה דבר מאוד מאוד חשוב כשכותבים תוכנה, ויש הרבה הרבה אנשים שעובדים על התוכנה, לכל בן אדם יש את האישיות שלו, וכמו שכל אחד יש את האישיות שלו בצורה של ההתבטאות שלו הבין אישית, איך שאתה מדבר עם אנשים וזה, גם איך שאתה כותב את הקוד שלך, לכל אחד יש את הסגנון שלו, איך שהוא כותב קוד.
שזה אין בעיה אם אתה היחיד שעובד על הפרויקט מסוים, אבל תחשוב שיש חברה, נכון היה כשמאות אנשים עובדים על הפרויקט אחד, ואם כל אחד יתבטא בצורה שהוא חושב לנכון, או יכתוב את הקוד שלו בה, פורמט מסוים שהוא חושב לנכון, זה יהיה בלגן שלם.
נכון, אז כמו שבחברה יש נהלים של התנהגות או איזה שהם, גם יש נהלים של איך צריך לראות קוד.
נכון.
ובדרך כלל יש אכיפה לדברים האלה על ידי דבר שנקרא לינטרים, שזה פשוט מאוד משהו שיודע שוב פעם סורק את הקוד, ובודק לראות שהקוד נכתב בצורה... בצורה אחידה, בסדר?
מה שחשוב להגיד שבאמת זה דורש אפס מאמץ ממפתחים, כי זה כלים בדרך כלל שהם עושים את העבודה בשבילך. זה לא שהם עושים לך כמו הסינטקס, שגיאת סינטקס שאומרים לך בוא תתקן אתה, לא, ממש לא. לינטרים, once, פעם אחת נותנים להם כללים מסוימים, איך הקוד צריך להיראות, כמה רווחים לשים בין השורות, אז הוא פשוט פועל לפי הכללים האלה, ועושה את זה בצורה אוטומטית, כך שמפתח... לא צריך להתאמץ כלל. לפני שאנחנו ממשיכים, יקי, אני רוצה, אני דווקא פה, אני כן רוצה לתת דוגמה מסוימת לגבי השלמת קוד אוטומטית, כן? Auto-completion, שציינת. היום יש לנו כלים שמאפשרים לא רק להשלים שם של פונקציה מסוים או משתנים, שאת זה אמרנו לא ניכנס מה זה, אבל משהו שהמחשב יודע עליו מראש, אלא יש היום כלים שמאפשרים לנסות השלמה לקוד מלא, לפונקציה שלמה, להרבה הרבה הרבה שירות קוד, וקוראים לזה GitHub Autopilot, שרק מהשם של הפונקציה, הוא כבר יכול להבין, נכון, יעקי, מה בעצם אתה רוצה שיהיה בפנים. והוא משיל מלך הרבה 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 קוד, שכביכול אותו הוא לוקח מהרבה מידע שיש לגיט-האב, הרי גיט-האב זה מקום ששומר בתוכו הרבה הרבה קוד פתוח בין היתר, ובעצם אנחנו מאפשרים לו לסרוק אותו. אז הוא כבר יודע לזהות ולהשתמש בכל המידע הקיים שיש לו, בשביל להשלים לא רק את המתודות שיש את זה כבר מובנה בתוך סביבת פיתוח, אלא פונקציות שלמות, קלאסים שלמים, דברים שהם מעולם לא היו קיים. בשבילנו, אולי זה לא נשמע מגניב, אבל חבר'ה, בשבילנו זה וואו, אוקיי?
זה מתקשר שוב לעניין שדיברנו, גם מה שהתחלנו בהתחלה, זה שאנחנו, שבעצם השפות, שפות פיתוח, אנחנו מחפשים שפות פיתוח שיותר ויותר מדמות את את הצורת הדיבור, הדיבור שלנו היומיומי, בסדר? אז אם אתה, בוא נגיד, יוצר פונקציה, בדרך כלל אתה תקרא לפונקציה בשם שמאוד מאוד מתאים לצורה שאתה, משהו שבעצם, שבאמת מסמל את מה שהפונקציה עושה. עוד פעם, משהו מאוד מאוד קרי כזה, אם זו פונקציה שצריך להביא יוזר מהדאטאבייס, אז הפונקציה, השם של הפונקציה יהיה get user from db או משהו כזה, משהו שממש ממש, עוד פעם, הסינטקס, הצורה שאנחנו כותבים היום, הוא נהיה יותר ויותר צורת הדיבור שלנו, כדי שזה יהיה כמה שיותר מובן לנו כבני אדם, ולא כדי, לא בשביל שמובן למחשב, כי המחשב צריך לכתוב בסופו של דבר, זה לא שפה שלנו, זה שפה אחרת לגמרי.
כן, כן, אבל הקטע הוא שאם ההשלמות האוטומטיות לפני זה עבדו רק על גבי הקוד שנמצא בתוך המחשב הזה ספציפית, אז היום...
בגלל שאנחנו כותבים היום בצורה שכל כך מסמלת את מה שבעצם... אנחנו כותבים היום קוד בצורה שמאוד מאוד 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 בשפה שלנו, אז גם אפשר על זה לבנות, ללכת ולעשות פעולות, לממש דברים לפי ה... השמות שאנחנו כותבים בעצם.
נכון, בעצם כל מה שרציתי להגיד, זה כמו שאם היום אתם רוצים לשמור איש קשר חדש, ובתוך הטלפון אתם כותבים את המספר שלו, בלי שכתבתם את השם, המכשיר טלפון היה מציע לכם, האם התכוונת שזה יאקי? רגע, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע שזה יאקי? הוא לא הכיר את יאקי לפני. וזה מה שבעצם הדוגמה שהבאתי של GitHub Autopilot, שהיום הוא יודע להשלים דברים שעוד לא נמצאים במחשב. שזה משהו שהוא לקח מענן, מאנשים אחרים, שעוד לא עשו את הפרויקט הזה איתי, אבל כבר הוא יודע להשוות מה שאני רוצה או הולך לעשות, למה שאנשים אחרים עשו, ואת זה הוא משלים. אתה מבין?
נכון, אז שוב, עוד כלי שבעצם עוזר לנו באמת לכתוב קוד בצורה טובה יותר ומהירה יותר, בסדר?
בסופו של דבר,
הכל עניין של כמה מהר ובצורה...
הזמן יקר מאוד של המפתחים.
נכון, כמה אפשר להשלים את העבודה שלנו, ולא רק להשלים את העבודה, אלא גם לקבל אינדיקציה מוקדמת לכישלון. בסדר, זה גם משהו מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר כולנו עושים טעויות, ואנחנו מחפשים אינדיקציה כמה שיותר מוקדמת לטעויות האלה.
נכון.
לזה, ולכן זה מאוד מאוד עוזר לנו, כל כלי שבעצם שנוסף, זה כלים שבעצם עוזרים לנו לכתוב קוד בצורה מהירה יותר. אני חושב שנעבור אנחנו בעצם עוברים על איזה עוד כלים יש.
אז אנחנו רוצים לדבר על עוד כלים שקיימים, שמובנים ברוב סביבות פיתוח המודרניות. והכלי הבא שהייתי רוצה לשמוע ממך יעקי עליו, זה מה שנקרא debugging tools. איך אומרים לדבג? אבל בעברית? יש מילה לדבק שלא?
אני חושב שאם יש, כנראה שרק אולי אבשלום קור יודע את המילה.
נכון, לגמרי. אז אולי קודם תספר למאזינים מה זה דיבאגינג בכלל.
טוב, אז שוב, כמו שבסופו של דבר, אנחנו תמיד חוזרים לאותה נקודה שאנחנו צריכים לכתוב סינטקס בצורה נכונה. בסדר? סינטקס נכון יכול להיות דבר מאוד מאוד מורכב. כי לפעמים יש לוגיקה מאוד מאוד לא פשוטה שצריך לכתוב, ולקחת את הלוגיקה הזאת ולכתוב אותה בצורה של מילים, זה יכול להיות קשה הרבה פעמים, וגם אם אתה חושב שעשית את זה בצורה נכונה, אתה פתאום מגלה שאולי פספסת איזשהו מקרה מסוים, בסדר? אני פשוט אתן איזשהו דוגמה, בסדר? אנחנו רוצים לשלוף, נגיד, לקחת את כל היוזרים שיש לנו בתוך הדאטאבייס, ולחפש בתוכם את הגיל, את הממוצע גילאים שלהם. בסדר? טוב. מקרה יחסית פשוט, בסדר? יכול להיות שזה מקרה יחסית פשוט, אבל יכול להיות שמפתח יבוא והתחיל לכתוב את הקוד שעושה את הדבר הזה, ואולי הוא יפספס איזשהו, הוא חושב שהוא כתב את הקוד בצורה נכונה, ולא, אבל אנחנו רואים שהתוצאה היא לא נכונה. משום מה יש אינדיקציה שהתוצאה היא לא נכונה, ואז אנחנו צריכים להיכנס לתוך המערכת עצמו, תוך כדי שהוא רץ, אנחנו רוצים להבין למה זה לא נכון. אנחנו רוצים להתחבר לקוד שלנו תוך כדי ריצה. דיברנו על זה שיש קומפיילר, שיש משהו שממיר את הקוד שלנו לשפה של מחשב. אנחנו רוצים להיכנס לתוך המערכת הזאת שממירה את הקוד למחשב, ולראות מה קורה שם בפנים תוך כדי שהוא עושה את האמרות האלו, תוך כדי שהוא מבצע את הפעולות שלו, וכדי לעשות את הדבר הזה, הדבר הזה נקרא דיבאג, בסדר? הדבר הזה נקרא דיבאג, זה אומר, אנחנו לוקחים, מריצים את המחשב, מריצים את התוכנה, אנחנו מריצים את התוכנה כמו, מריצים את התוכנה, אומר, אנחנו לוקחים את הקוד, את הקוד שלנו, וממירים את זה לשפת מחשב, אבל אנחנו יכולים להגיד לו, אני רוצה שתוך כדי שאתה רץ, אני רוצה שתעצור במקום מסוים, מקום מסוים בתוך הקוד שלי, ותיתן לי להביט פנימה, תן לי להסתכל, לראות מה קורה שם.
בנקודת ואז, זמן מסוימת.
נכון. Yeah. ואז בדרך כלל יש משהו שנקרא break point, בסדר? break point זה אומר, אני רוצה שתעצור בנקודה מסוימת, אני רוצה שתעצור בשורת קוד ספציפית, וברגע שהוא עוצר שם, אני יכול להביט פנימה, אני יכול לראות מה קורה. אז דיברנו על זה שיש משתנים, בסדר? אני חושב שחייבים להסביר מה זה משתנים, בסדר?
אני פשוט לא רוצה להעמיס יותר מדי על המאזינים במידע שיש, זה באמת, זה עולם האינסופי, אבל שורה התחתונה, מה שיקי בעצם רוצה להגיד, שיש לנו כלי שמאפשר לנו לעצור בכל נקודת זמן שהיא שאנחנו רוצים, ואנחנו מציינים איפה אנחנו רוצים לעצור, ואז לא רק לעצור ולהסתכל באיזה מצב אנחנו נסתים, ומה כל דבר שווה כרגע, אלא גם להתקדם צעד צעד, נכון יקי? ולהסתכל מה משתנה בכל שורת קוד.
ולהנגיש לנו בתור בני אדם שלא כל כך יודעים לדבר בצורה של מחשב, להנגיש לנו את ה פשוט מאוד לעשות לזה breakdown כזה למלא חלקים, וככה אפשר להבין איפה בעצם עשינו את השגיאה, בסדר? אז אם אנחנו עוברים צעד צעד, מאוד מאוד קשה לנו להסתכל על תמונה מלאה של קטע קוד שלם שרץ. אבל אם אנחנו מתחילים ושוברים את זה לחלקים קטנים, עוברים שורה-שורה, יותר קל לנו להבין איפה יכול להיות הבעיה. נכון. וזה בעצם מה שעוזר לנו debugging tool. Debugging tool זה בעצם, זה כלים שעוזרים לנו באמת להיכנס לתוך, לצפות בקוד שאנחנו כתבנו, תוך כדי שהם רץ, רצים. בדיוק. תוך כדי שהם רצים. בדיוק. זה כלי נוסף שכל סביבת פיתוח, היום יש להם debugging tools, כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים. העבודה שלנו כמפתחים מתחלק לשתי חלקים, מתחלק לכתיבה של הקוד, שזה בערך 3% מהזמן שאנחנו עושים, ועוד 97% שאנחנו עושים debugging לכל הבעיות, לכל השגיאות שלנו. אז נעבור על עוד איזה שהם כל מיני כלים נוספים שיש לנו בתוך סביבות הפיתוח שלנו. יש דבר שנקרא version control, בעצם שזה כלי, זה בעצם, הקוד שלנו מאוד דינמי, הוא משתנה כל הזמן, יש גרסאות של הקוד שלנו, ואנחנו רוצים לנהל את הגרסאות האלה, רוצים להבין איך הקוד שלנו מתפתח, מה האבולוציה של הקוד, איך הקוד עובר מגרסה לגרסה, ואז לפעמים כשנכנס איזשהו קוד לא תקין, אפשר להבין איפה הקוד הלא תקין לא נכנס, ועל מי הוא השפיע, ואיך הוא השפיע. אז שוב פעם, זה עוד איזשהו כלי, כלי לניהול גרסאות, ממש ממש, היום כל סביבת פיתוח בעצם נותן לנו בתוך הסביבת פיתוח שלנו את הניהול של הדברים האלו. יש כלים של טסטים, שעוזרים לנו בעצם לוודא שהקוד שלנו כתוב בצורה נכונה, כלי סקיוריטי, לוודא שהכלים שהקוד שלנו הוא כתוב בצורה בטוחה, מאובטחת, בסדר? שאין איזה שהם, אין דרך לתקוף את הקוד שלנו, בסדר? כי זה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר אנחנו כותבים קוד, אבל אם יש פרצות אבטחה בקוד שלנו, אז באמת יכול להיות לזה תוצאות חמורות, אז לכן זה מאוד 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 חשוב שגם, וזה האמת סוג דבר שמאוד מתפתח היום, בסדר? כל הנושא של סקיורטי, בכלל כל הנושא של סקיורטי מאוד מתפתח בשנים האחרונות, כי גם היכולות תקיפה מול קוד גם כן מתפתחות עם הזמן, ולכן גם הכלים של המפתחים כדי למנוע את הדברים האלו, גם כן זה דבר שנמצא כל הזמן בהתפתחות. זהו, יש עוד איזה שהם כלים שהיית רוצה לדבר עליהם?
אני בטוח שיש עוד הרבה שאנחנו בעצמנו אולי לא מכירים, כי כל חברת פיתוח עושה את זה.
מה שאני חושב שהכי חשוב לציין זה שבסביבות פיתוח מתקדמות, אם עכשיו דיברנו על כל ההתפתחות, איך שעברנו ממש לכתוב טקסט בתוך טקסט אדיטור, לזה שיש לנו סביבה עם ממש, עם נגריה שלמה, בסדר? נגריה עם כל הכלים. אז אני חושב שמה שהכי חשוב זה שהיום סביבות פיתוח מאפשרות לנו ממש לכתוב את הצרכים שלנו לתוך הסביבת פיתוח, בסדר? זה אומר שאם לי יש, אם יש דבר שנקרא פלאגינים, בסדר? זה אומר, אם אני יש לי צורך מסוים בתוך הסביבת פיתוח שלי, בתוך תהליך הפיתוח שלי, אני יכול לכתוב את הצורך הזה, לכתוב קוד שבעצם שיודע לענות על הצורך הזה, ולהפוך אותו להיות חלק מהסביבת פיתוח שלי. זה כאילו, היום כבר זה לא שהנה בוא נכתוב לך איזה משהו ונכניס לך את זה לתוך המערכת, לתוך הסביבת פיתוח, אלא כל מפתח יכול היום ללכת, יכול לכתוב איזשהו קטע קוד קטן, להכניס את זה לתוך הסביבת פיתוח שלו ולענות על הדרישות שהוא צריך, בסדר? ויש אינספור כלים כאלו שנמצאים בחוץ. אז זה דבר הכי, זה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב אולי לספר.
כן, כן, כן. שורה התחתונה, שאם אנחנו שוב שמים על המאזניים בצד שמאל את אותו הטקסט אדיטור והנוטפד הפשוט, לעומת הסביבות פיתוח, אנחנו רואים שזה כמו אותו נגר שעבד לפני זה רק עם מסור אחד, לעומת נגריה שלמה עם מלא מלא כלים מסביב, שבסופו של דבר, כמו שציינו כבר, חוסכים הרבה זמן של מפתחים שהוא זמן יקר, אוקיי? זה מה אנחנו רוצים גם לעשות את העבודה שלנו מעולה, אנחנו רוצים ליהנות מהעבודה שלנו, אנחנו לא רוצים להמציא גלגל כל פעם מחדש, ובאמת שיש הרבה פתרונות קיימים, ומלא מלא סביבות פיתוח קיימות שכוללות בתוכם את הדברים שהם כבר בסיסיים היום. פעם זה אולי לא היה מובן מעולה, אבל דברים שציינו לכם כמו debugging tools, והsyntax והcoding tools, והversion control tools, כן, ניהול גרסאות קוד, כל זה מובנה כבר מה שנקרא by default, ברירת מחדל. יאקי, תגיד, אני רוצה להבין משהו. אני יודע שהרבה אנשים, אתה יודע, כולל אותי, הם לא לוקחים את מה שנותנים להם מהחנות, מה שנקרא. הם עושים התאמות משלהם. לדעתך, התאמות אישיות בתוך סביבות פיתוח. קודם כל, מה הן יכולות להיות? מה הן הדוגמאות של התאמות? והכי חשוב, האם זה חשוב בכלל? עד כמה חשוב שכל אדם ייקח את הסביבת פיתוח שהיא מופצת לכולם, ויתאים אותה לצרכים שלו, לעצמו?
כן, חד משמעית. כמו שאמרנו מקודם, שכל אחד, כל מפתח יש לו את הסגנון של הכתיבת קוד שלו. בסדר? כל אחד יש לו סגנון מסוים בכתיבה. כתיבה של קוד זה סוג של יצירה, בסדר? אפשר לראות את זה גם ממש כמו זה סוג של אומנות, בסדר? וכל אחד מביא לידי ביטוי בכתיבת קוד שלו את האישיות שלו, בסדר? את הצורה שהוא רוצה לכתוב קוד. אז אותו דבר כמו שכל אחד כותב קוד כמו שבצורה שלו, גם כל אחד נוח לו לעבוד מול סביבה שנראית אולי טיפה שונה, אולי שדברים נמצאים במקומות שונים, אולי גודל טקסט שונה, צבע שונה, עם פונקציות שונות, בסדר? כל אחד יש לו את הצרכים שלו בתוך הסביבת פיתוח שלו, שזה מה שעוזר לו לכתוב בצורה טובה יותר. לכן גם הסביבות פיתוח באמת מאפשרים את הקוסטמביליות הזאת, בסדר? הם מאפשרים להפוך את הסביבה להיות מותאמת למפתחים. זה לא איזשהו תוכנה, הנה, וואטסאפ, ככה זה נראה וזהו, כאילו, אתה לא יכול לעשות שום שינויים. הסביבות האלו בדרך כלל מאוד מאוד פלקסביליות, ונותנות לכל מפתח, כל משתמש, באמת להתאים את זה לפי איך שנוח לו, בסדר? אם זה מצד, טוב, בדברים הכי בסיסיים זה גודל טקסט, בסדר? יכול להיות שיש מפתח שפשוט צריך טקסט גדול יותר, וזה יותר נוח לו, או הצבעים, או הקונטרסט, בסדר? יש כאלו שרק אוהבים לכתוב עם background, תראה, עם dark mode. אני מכיר מישהו שאומר לי, לא, אני בחיים לא יכול dark mode, זה אני לא רואה טוב עם זה.
אני לא דרקולה.
לא, כן, כל אחד, אז זה כאילו ברמות הכי הכי בסיסיות, אבל אז יש גם באיזה פונקציונליות אתה משתמש, איך אתה מריץ את הטסטים שלך, איך אתה מריץ את הבדיקות שלך, מתי אתה שומר את הקובץ. יש כאלו שאוהבים שהקובץ שלהם כל הזמן נשמר אוטומטית, יש כאלו שזה מציק להם. אני לא אוהב את זה, אני אוהב שזה נשמר לי כשאני רוצה לשמור את זה.
באמת? לא חבל על הזמן, יקי, כל פעם ללחוץ קונטרל אס?
ככה אני אוהב, לא יודע. אני אומר, כל אחד עם הזה שלו, כל אחד, אתה רואה, כל אחד יש לו את הסגנון שלו ואת הצורה שהוא אוהב לעבוד. שוב, אז לכן סביבות פיתוח, באמת יש בהם המון 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 פונקציונליות של לתת את האפשרויות לכל מפתח לבחור מה שהוא אוהב. מה שהוא אוהב ומה הסגנון שנוח עבורו. ואין לי ספק ש... תסתכל, תיקח 10 מפתחים ותעבור, שכולם מפתחים על אותו תוכנה, על VS Code או על, לא, על, לא משנה איזה, זה, ותעבור אחד-אחד, וכל אחד יראה אחרת לגמרי, כל אחד יהיה לו את הפונקציונליות שהוא משתמש ואת הצורה שהוא מריץ דברים, אחד מריץ דרך הקונסול ואחד מריץ דרך איזשהו קובץ סקריפט ואחד מריץ קר, וכל אחד בצורה שנוח לו. בסופו של דבר, קוד זה אומנות, בסדר? קוד זה סוג של אומנות, וכל אחד מביא לידי ביטוי את האומנות בצורה שהוא אוהב, איך שהוא מתחבר לזה.
אבל הכי חשוב, אני חושב גם לציין, שזה לא רק עניין של עדיפות, אלא בסופו של דבר, אני חוזר אולי פעם שלישית כבר לזה, אבל זה באמת ככה, חבר'ה. הזמן שלנו הוא יקר, ואנחנו רוצים כמה שיותר להתאים דברים לנו, על מנת לחסוך את הזמן הזה. זאת אומרת, אם יש לנו לצורך העניין קיצורי דרך שהמצאנו לעצמנו, בתוך סביבת פיתוח, שזה גם אחד מהדברים, נכון יעקי? אחד מהדברים שאפשר לקסטם, להתאים לעצמך, זה מה הם יהיו קיצורי דרך במקלדת, בשביל לעשות פעולות כאלה או אחרות בתוך סביבת פיתוח. ואם אנחנו קבענו לעצמנו הרבה כאלה, לדברים שאנחנו עושים הרבה בתוך סביבת פיתוח, אז זה חוסך לנו המון זמן. אנחנו לא צריכים כל פעם ללכת לעכבר ולהזיז את הידיים מהמקלדת בשביל לעשות דבר כזה או אחר. אז כל ההתאמות האלה הם בסופו של דבר גם משמשות אותנו, את בית עסק שבתוכו אנחנו עובדים, ובאמת שכמה שיותר שנתמקד על הדברים ועל הכתיבה עצמה והרצה וכולי, ולא על לחפש את
הכלי. להתאים את עצמנו כל פעם לאיזשהו צורה מסוימת.
כן, 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 כן.
אז זה נשמע ש-ID, יש פה בעצם איזשהו עקומת למידה.
ID זה קיצור דרך לסביבת פיתוח באנגלית.
היינו אולי צריכים להגיד את זה כבר מההתחלה.
לא, נראה לי שפעם הראשונה אמרת ID.
אוקיי. אוקיי, כן.
אז...
אולי, בסדר.
מה ראשי תיבות אתה זוכר?
Integrated Development Environment. כן, Integrated Development Environment.
קיצור סביבת פיתוח, חבר'ה.
וזה, מכל השיחה שלנו אפשר להבין שבאמת יש פה אינספור אפשרויות. ומעניין לשמוע ממך, גרמן, מה, אם יש איזה שהם best practices, במיוחד בשביל האנשים שמתחילים עכשיו, איך אפשר ללמוד להשתמש בצורה נכונה בסביבת פיתוח, איך אנחנו יודעים, איך אנחנו לומדים, איך להתאים את זה לעצמנו. בוא תגיד לי מה אתה חושב על הנושאים האלו.
אז באמת, קודם כל, בפעם המאה מיליון, בפרק הזה אני חוזר על זה, שכל הדברים האלה חשוב ללמוד, וחשוב לדעת להשתמש בסביבת פיתוח שלך טוב ובצורה מקצועית, כי בסופו של דבר, זה חוסך המון זמן, וזה בעצם, אני חושב שכל הנושא, לא נושא, אלא המסר שאנחנו מנסים להעביר פה בתוך הפרק הזה, בנוסף לכל מה שיקי סיפר, על מה זה בכלל ואיך זה עובד, המסר שלי אישית שאני רוצה להעביר, זה חבר'ה, תלמדו את סביבות העבודה שלכם כמו שאתם לומדים לתכנת. כי זה לא פחות חשוב. ולמה? כי זה חוסך בסופו של דבר לכם, לעסקים שלכם שאתם עובדים בשבילם, הרבה הרבה זמן, אם אתם מכירים את הכלי שלכם בצורה טובה. כי בסופו של דבר, מדובר בכלי מקצועי. זה לא מסור צעצוע, זה מסור אמיתי שאפשר להיחתר בו. אז הנה כמה טיפים איך אפשר ללמוד סביבת פיתוח בצורה טובה. אז דבר ראשון, לא להיבהל. אני זוכר את עצמי שכל פעם שהייתי מגלה, היה לך כזה דבר, יאקי? כשהיית פותח סביבת פיתוח חדשה, הכל כזה בבום, מלא חלונות, דברים. איפה אני עושה? מה אני עושה? זה כל פעם מפחיד אותי קצת.
כן, אז במשך שנים כתבתי באינטליג'יי.
כן.
וובסטורם, כן? כתבתי את זה. ואז, אתה יודע, לפני כמה שנים עברתי ל-VS Code. אהה. והיה לי הלם תרבות, כאילו, זה היה כזה...
לא, זה דווקא דוגמה לא טובה, כי ה-VS Code שהוא ריק, אין כלום.
לא, אין כלום.
הוא נראה כמו טקסט.
אתה צודק שלא קופצים על הדברים, אבל זה רק מדגיש את העניין שאתה כל כך מתאים את עצמך לסביבה מסוימת, זה היה כאילו כמו לעבור למדינה אחרת.
אגב, זה לא מתאים לכל אחד מה שאתה אומר. יש אנשים שדווקא יעדיפו להשתמש באינטליג'י, ובאמסטורם שהכל כבר בא בפנים, כי הם לא עכשיו יודעים בכלל מה הם רוצים. ופה כביכול באים אינטליג'ר ואומר, חבר'ה, רוצים לפתח לווב? 1, 2, 3, 4, זה מה שאתם צריכים. חבר'ה, רוצים לפתח לאנדרואיד? זה מה שאתם צריכים. ו-VS Code כביכול אומר לך, כך מעטפה, תמלא במה שאתה רוצה. וזה היה כי אולי מתאים לחבר'ה שהם יותר advanced כמוך, יותר מתקדמים, שכבר יודעים מה הם רוצים ומה הם צריכים מהסביבת פיתוח שלכם.
אבל עדיין, אני רק אומר, שאני זוכר שאתה, המעבר הזה, זה היה כמו להתחיל הכל מחדש.
כן, כן, כן.
אני כזה הייתי בנוח עם מה שאני עושה עד היום, ופתאום לכתוב שורה של קוד, זה היה מרגיש לי מסובך, זה היה מורכב, לשמור קובץ, להריץ קוד, פתאום היה כזה מסובך וכל כך לא נוח.
זה הלם תרבות שאני מדבר עליו, אז כנראה אני לא יחיד, אני בטוח שהרבה מזינים גם מזדהים איתנו פה, וזה כן הלם תרבות. אבל לא להיבהל, קודם כל באמת להבין מה, איך באותה הסביבה החדשה שהם פותחים, איך עושים דברים בסיסיים שכבר ציינו, כמו איפה כותבים את הקוד? איך מריצים את הקוד שכתבנו? איך אנחנו מדבקים את הקוד שלנו? איך אנחנו עוצרים ומסתכלים מה נמצא בתוך הקוד? אפשר להגיד, אלה דברים הבסיסיים שקודם כל למדים אותם בכל סביבת פיתוח. אחרי זה אפשר לאט לאט לקרוא על הסביבה בתוך הדוקומנטיישן רשמי, בתוך יש הרבה מסמכים שמתארים איך משתמשים בסביבה כזאת או אחרת, וכל סביבת פיתוח שהיא נקרא לה לא מודרנית, מה המילה יותר, כאילו שהיא עסקית, סביבת פיתוח עסקית, שהיא בעצם מוכרת את עצמה, כן? היא מכילה דוקומנטציה מאוד מאוד טובה. באמת שאפשר להיכנס לאינטרנט ולקרוא איך הדברים עובדים שם. ושוב, להתחיל מהדברים היומיומים, אותו האדיטור, מה אפשר לעשות בו, איפה אפשר, איך אפשר בעצם לפתוח קבצים מסוגים שונים, ומהם הפורמט שאותו אדיטור תומך, ולאט לאט ככה להרחיב את הידע, כמו עץ בעצם, להתחיל מהשורש, מהדברים בסיסים, וככה ללכת לענפים, ולאט לאט להרחיב את הידע על הסביבת הפיתוח. עכשיו, אבל שוב, זה חשוב לעשות את זה בסופו של דבר. אגב, עוד, סליחה, קטעתי את עצמי, עוד דרך היום מאוד סופר מודרנית ללמוד סביבת פיתוח, סרטונים ביוטיוב. אתם לא תאמינו כמה טיפים, זה כן בעיקר טיפים, אבל עדיין כמה טיפים למדתי על סביבת פיתוח שלי מתוך יוטיוב, מאנשים שמשתמשים בה כמוני, ופשוט מראים לכל העולם על הדברים שהם גילו. יכול להיות שדווקא הדברים האלה לא יהיו כתובים בדוקומנטיישן, או שכן יהיו כתובים, אבל באיזשהו עמוד שלא קל להגיע אליו. אבל שורה התחתונה, אלה הדברים שבאמת אפשר ככה ללמוד את הסביבות פיתוח,
אבל... זה מאוד חשוב ללמוד אותם.
זהו, זה מה שבאתי להגיד, שבסופו של דבר חשוב יהיה ללמוד אותם, כי שוב, חבר'ה, אתם מדובר פה בכלי מקצועיים, ואתם אנשי מקצוע. אי אפשר לדעת מה שנקרא... את הכלי העיקרי בעבודה שלכם בצורה מאוד לא עמוקה, בצורה שטחית. זה משהו שהוא לא, זה משהו שבסופו של דבר ידפוק אתכם. אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב ללמוד את זה כמו...
עדיף להשקיע את עוד קצת זמן בהתחלה, כשלומדים כן. סביבה חדשה.
כן.
כדי באמת, כדי להשתמש בצורה שבאמת נוחה לכם.
כן.
בצורה הכי יעילה, ואז לאורך זמן יש לנו, יש לך כלי שבאמת אתה באמת מותאם לך ו...
כן, אבל שוב, יעקב, פה צריך להיזהר, לא להיגרר ללמידה של הסביבת פיתוח, כי זה יכול להגיע, להביא את הבן אדם מהר מאוד לידי איוש, כי לדבר אין סוף, יש כל כך הרבה דברים בכל סביבת פיתוח מודרנית, שאין לדבר סוף. אז הייתי אומר, ללמוד, הטקטיקה היא כזאת, ללמוד בהתחלה את הדברים בסיסיים, איך מבצעים אותם, לקרוא קצת על הפונקציונליות בסיסית בתוך סביבות פיתוח, או אותם אזורים שנוגעים בהם הכי הרבה, וככה עם הזמן, כל יום, לעשות לך איזה רבע שעה של עוד טיפו, עוד טיפו, עוד טיפו, ובסופו של דבר לאסוף כבר, ארגז שלם של טיפים או קיצורים שאותם מכירים, או איזה שהם קונצים בתוך סביבות פיתוח שהם רלוונטיים רק להם, ובסופו של דבר לחסוך לעצמך זמן, ליהנות מהפיתוח, ובאמת לדעת את הכלי שלך בצורה מקצועית. ואתם לא מבינים איזה כיף זה להסתכל אפילו מהצד על בן אדם עובד בתוך סביבת פיתוח שהוא באמת מכיר אותה טוב. הוא עושה, משתמש בהרבה קיצורי דרך, פותח דברים, פותח חלונות, מסדר את זה במסך לאיך שהוא רוצה. יש לו אנליטיקות רוצות. בקיצור, כמו מהסרטים, חבר'ה. אני ראיתי כמה פעמים אנשים עובדים בצורה מקצועית, אבל שוב, אפשר לראות את זה ביוטיוב, זה באמת, רק מלראות את זה אפשר ליהנות, וודאי שכשאם אתה עושה את זה גם אתה, אז אפשר לעוף על זה, מה שנקרא.
מגניב מאוד. אז אולי הגיע הזמן שנסכם את הפרק הזה. אז גרמן, אתה רוצה לשים
כן, אני אמשיך את קו המחשבה שלי, שבאמת בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא את המסר, שזה לא רק עוד פרק על סביבת פיתוח מסוימת, ואנחנו רוצים פה לפרסם משהו ובאים לפרסם חברה מסוימת, ממש לא. בסופו של דבר אנחנו רוצים להדגיש את החשיבות של למידה של סביבת פיתוח, לא פחות מאותה למידה של השפה שבן אדם משתמשים. כי בדרך כלל מה? בקורסים לומדים את השפות, נכון? לומדים שפות, לומדים איך המחשב בנוי, לומדים את זה. פחות מלמדים אותך להשתמש בסביבת פיתוח, איכשהו מניחים שאתה תדע את זה ותלמד על הדרך, שזה נכון.
וכולם לומדים על הדרך, נכון?
ולומדים על הדרך, אבל מישהו פחות משקיע בזה, מישהו יותר. אז זהו, חבר'ה, החידוש הוא שלא פחות מאשר אתם לומדים את השפה עצמה, שפת תכנות עצמה, או על המבנה של המחשב, שיקי סיפר לנו מעט גם על זה, אז גם לא פחות ללמוד ולהכיר את הכלי העבודה העיקרי, שזה סביבת פיתוח.
כן, כמו הנגר. תחזור חזר על הנגר. כמו הנגר שצריך כל הזמן...
צריך לתת לו שם, יעקב.
צריך כל הזמן לחפש כלים חדשים, איך לשפר את הנגריה שלו.
בדיוק, וואי, יפה.
הוא תמיד, אם הוא יישאר עם הכלים שיש לו היום, אז כנראה הוא פספס איזה שהם יכולות מתקדמות יותר.
כן.
ויש כל הזמן יכולות יותר מתקדמות. אז באמת כדאי תמיד לראות מה יש, להכיר. כמובן, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי, אבל כן כדאי להשקיע בזה קצת, ובדרך כלל הרווח יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בנוחות שלנו בפיתוח.
אז תודה רבה, חבר'ה, אנחנו...
וואו, גרמן, היה... ממש התגעגעתי
לפורמט הזה
כן,
של
משבת איתך
one on one.
כן, בכלל להקליט, התגעגעתי אחרי תקופה ממש, כל כך ארוכה ממש. שתינו כנראה בתקופה עם, שלא חסר לנו מה לעשות.
לגמרי.
אז באמת כיף שוב פעם לשבת ביחד ולהקליט עוד פרק.
כן ירבו.
וכן, כן, שיהיו לנו עוד מלא 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 כאלו מפגשים.
אמן.
נדבר על דברים מעניינים.
ויאללה, נשתמע, אוהבים אתכם מאוד, חבר'ה.
תודה רבה רבה.
ביי ביי.
תודה שהזנתם לפודקאסט ההייטק שלנו. שתפו אם אהבתם ונשתמע בפרקים הבאים.